כולם אנחנו במאמר דרך התחייה, במאמרי הראייה, המאמר הראשון. ראינו כבר שיעור אחד על המאמר החשוב הגדול הזה, ואנחנו נמשיך מאיפה שהפסקנו. אני רק אעשה אולי תקציר קטן, נראה פה פרצופים שלא היו כולם בשיעור קודם. אז אנחנו ראינו שאנחנו בעצם לא יכולים להיפגש עם המציאות הרוחנית בצורה אובייקטיבית או בחיפוש ומחקר, אלא אנחנו משיגים את הדברים תמיד בצורה סובייקטיבית, מבחינת ההבנה השכלית, ההכרה השכלית, הידיעות סובייקטיבית מתפתחת. אז בואו נדבר ביחס אל הקדוש ברוך הוא. אנחנו, כשאנחנו לומדים עליו, אנחנו מדברים תמיד על מידותיו, על שמותיו, על פעולותיו. אנחנו לא מדברים על עצמותו. זה ראינו בעריכות בשיעור קודם. וכל מי שהוא חושב שהוא משיג ברמה האובייקטיבית את האלוהות, אז ודאי זה הגשמה וצמצום ופסל ומסכה ודברים מאוד בעייתיים. עכשיו, איך כן אנחנו יכולים להיפגש עם האלוהות בצורה שאנחנו ברמה, אנחנו נראה בהמשך, אפילו הרמה, אנחנו מפגשים ממש איתו, זה בצורה כזאת שאנחנו חיים אותו. אנחנו על ידי מה שהרב קורא לו פה חוש, עומק רוממותו של חוש האמונה האלוהית, אנחנו מופיעים אותו, אנחנו חיים אותו. זה הדעת הדעות והרגשת ההרגשות שמחברת את ההוויה הרוחנית של האדם המציאותית בפועל עם ההוויה הרוחנית העליונה וכו'. כל זה ראינו פעם שעברה. בעצם היוצא, נסכם רק את מה שאמרתי, שהמפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא, עם האלוהות, זה לא על ידי לימוד שכלי על עצמותו. אנחנו לומדים על על התגלותו, פעולותיו, יציאת מצרים, על דרכי הנהגתו, אבל אנחנו חיים אותו. אנחנו בעצם לא חושבים עליו, אין לנו שום מחשבה קונקרטית לנוח עליה, כי אנחנו מדברים עליו, אבל אנחנו חיים אותו במובן זה שאנחנו מופיעים אותו, לידי המצוות, לידי המידות, לידי כל הפעולות האלה. עכשיו, יש לנו עכשיו שתי פסקאות יחסית קשות, ואחרי זה זה המהלך הולך, המאמר הולך ונהיה הרבה יותר קל. אז אנחנו צריכים פה לפסקה יחסית קשה. אתם רואים, הפסקה השלישית, הפסיכולוגיה הממשית היחידה מתערבת בזרמי פלגיה עם הפסיכיקה הכללית על ידי מעבריה, גיבורי הרוחניות ואוצרות הפסיכיקה הקיבוצית, ומטבעת חותם מיוחד בחברות, משפחות, בעמים, במינים, בסוגים, בעולמים, בנצחים, במציאות, בהוויה. אז אני אסביר, זה שפט מאוד מאוד קשה. הפסיכולוגיה הממשית היחידה, הכוונה, ההנהגה הממשית של היחיד, היא מתערבת בזרמי פלגיה עם הפסיכיקה הכללית על ידי מעבריה. מה זאת אומרת? יש לה בעצם שני אמצעים שדרכם היא נפגשת עם הסדר הפנימי של המציאות. האחד זה הצדיקים הגדולים או הנביאים, זה גיבורי הרוחניות. הדבר השני זה אוצרות הפסיכיקה הקיבוצית. מה הכוונה? למשל, בעם ישראל זה דרך נשמת האומה. נשמת האומה, האדם, הוא חושף דרך חייו את נשמתו, אבל זה לא מסתיים בזה. הוא חושף בעצם את נשמתו בקישורה אל הכלל. הוא בעצם מקושר לאוצר פסיכיקה קיבוצית. הכוונה, הוא יונק ממקור, מנשמת נשמתו, זאת היא נשמת האומה. אז זה חוזר על המשפט הקשה הזה. הפסיכולוגיה הממשית של היחיד, כן? היחידה פה, מתערבת בזרמי פלגיה, כלומר ההנהגה של היחיד, היא מתערבת עם הפסיכיקה הכללית על ידי מעבריה, זה, אני לא חושב שצריך להיות פה מעביריה, אלא מעבריה. כלומר, האדם הוא מתדמה, הוא מנהיג את עצמו ביחס למשהו שהוא נפגש דרכו עם האלוהות, איזשהו אמצעי. זה יכול להיות גיבורי הרוחניות, למשל, שאנחנו לומדים עכשיו על אברהם אבינו, זה לא ארכיאולוגיה רוחנית, ואנחנו לא מחפשים שם תאריכים לדעת על דמותו כל מיני ידיעות חיצוניות, אלא אנחנו משתדלים בפרשות השבוע להיות יותר אברהמיים. כי מעביריה אולי זה יכול להתאים לגיבורי הרוחניות, אבל לא לאוצרות הפסיכיקה הקיבוצית. זה המעבר שהפסיכיקה הכללית עוברת, אז גיבורי הרוחניות הם משפיעים עלינו. אנחנו אהבות עינן המרכבה, אנחנו נפגשים עם דמותו של יצחק, אז אנחנו נפגשים עם מידת הגבורה האלוהית. זה משפיע עלינו וחושף את הגבורה שבנו. אז הפסיכולוגיה שלנו מתמלאת בגבורה על ידי המפגש עם יצחק, בסדר? או במידת החסד על ידי המפגש עם אברהם. ולא רק במידות האלה, אבל אנחנו נפגשים איתם, אנחנו מוצאים מקור יניקה. מתי יגיעו, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, האדם הוא מתיישר על פי הגובה של המעשים והמידות של ענקי העולם האלה. אז הפסיכולוגיה שלו היא מתערבת בעצם עם מה שקורא לזה הפסיכיקה הכללית. הכוונה, סדרי ההנהגה הכללית. ואוצרות הפסיכיקה הקיבוצית. זה המפגש השני. אז נתתי דוגמה את נשמת האומה. אצל הגויים יש להם שר של אומה. קוראים לזה 70 שרי אומות העולם. הרמב״ן מדבר על זה פירושו לתורה בויקרא י"ח כ"ה. יש 70 שרי אומות העולם, כוונה מלאך, יש מלאך שהוא בספר חסד לאברהם, יש לו איזה שלטון כביכול על נחלה גיאוגרפית, ושם יש איזה הערה מסוימת במקום הוא. אז זה קשור גם לדברים הגשמיים, תשימו לב שבין ארץ לארץ יש חיות שונות, מאכלים שונים, מוזיקה שונה, יש נוף שונה, נכון? יש איזושהי בחינה רוחנית שהיא אחראית על נחלה גיאוגרפית מסוימת, זה קשור למראה של העם הזה, 70 כאלה. יש עמים שהם, אומנם זה תחת, זה שני עמים מבחינת תאום אולי, אבל הם תחת אותו שר, כן? אין הבדל מהותי בין גרמניה ואוסטריה. אתם מבינים? מה אני מתכוון? זה אותה בחינה, בשמיים שם. עכשיו, באלילות הקדומה של העמים, הם היו באיזשהו מקום נותנים צורה גשמית למה שהם היו תופסים או מרגישים מהשר של האומה שלהם. הרבה פעמים האליל שקשור לכל אומה, הוא קשור באמת לאופי הרוחני, נקרא לזה ככה, שהם השיגו בצורה הזויה ופראית, כמו שאנחנו נראה בהמשך, אבל הם הרגישו איזה משהו מהשר של האומה שלהם, המלאך הזה, ונתנו לו איזה מין צורה אומנותית כזאת, שאתה יכול להיפגש איתה כנהוג אצל הגויים, שמגשימים את הרוחניות. אוקיי, אז עד פה המשפט הזה ברור, בסדר? אנחנו אומרים ככה שהנפשיות של האדם היחידי, היא מתערבת עם בעצם האמצעי שדרכה היא נפגשת עם האלוהות, שזה הצדיקים או הנביאים, המידות שלהם, או האוצרות הפסיכיקה הקיבוצית. הרב צבי יהודה קורא לזה הפסיכולוגיה של האומה, שר של האומה, הגניוס של האומה. הוא מטבעת חותם מיוחד בחבורות, במשפחות, בעמים, במינים, בסוגים, בעולמים, בנצחים, במציאות, בהוויה. כלומר, היחיד הוא יונק דרך איזשהו צינור. הצינור הזה הוא מטביע חותם, או התפיסה הסובייקטיבית של היחיד מטביע חותם בחבורות, משפחות, עמים, מינים, סוגים, עולמים, נצחים, מציאות בהוויה. זה משהו חלקי. כמו שתן לכם משל שאנחנו תכף נשתמש בו בעוד עניין. נגיד נגיד שהיה פה רק חלון אחד בחדר, אבל הוא היה צבוע באדום. אז כל החדר היה לו איזשהו גוון מסוים, נכון? זה מה שאנחנו היינו קולטים בעצם מהאור שבחוץ. שהעסק פה אדום. אני צודק? זה היה מגוון לנו פה את כל הרעיתים בגוון מסוים, ואת כל התחושה פה. אז העניין פה הנפשי של היחיד הוא נפגש עם מקור יותר גדול, וגם כן בתפיסה סובייקטיבית. והנוי והעדן, אני ממשיך, חודר מהתפארת המציאותית הרוחנית, הפועלת עד לפרטי פרטיות, שאינם נבדלים מן הכללי כלליות, אלא על פי המיצרים הסובייקטיביים, אל תפחדו, זה נהיה יותר פשוט ממש המאמר הזה, זה רק הפסקה הזאת. המתמססים והולכים כלני בוקר לרגלי צאת השמש בגבורתו, על ידי הופעת האובייקטיביות הכללית, והשלמה על כל חדרי רוח ונשמה. טוב, מה אומר פה הרב? הנוי והעדן חודר מהתפארת המציאותית הרוחנית. אז בואו תדמיינו את השמש, במשל הזה שאני אמרתי. נקרא לזה התפארת המציאותית הרוחנית. הפועלת עד לפרטי פרטיות, שאינם נבדלים מן הכללי כלליות, אלא על פי המיצרים הסובייקטיביים. מה זה המיצרים הסובייקטיביים? זה התפיסה של האדם. אז נניח ש... אמרתי לכם, החלון פה צבוע באדום, זה נקרא לזה מיצר סובייקטיבי. זה מה שאני קולט מכללי הכלליות. אני קולט משהו, איזשהו גוון, וזה מה שמבדיל אותי מהכללי כלליות. התפארת המציאותית הרוחנית, כלומר ההשפעה האלוהית הכללית, היא פועלת עד לפרטי הפרטים, אבל הפרטי הפרטים הם מתגוונים. למה הם מתגוונים? בגלל המיצרים הסובייקטיביים, תפיסת האדם, לפעמים הטעות, לפעמים הקליטה שזה הצינור הנפשי שלו, המתמססים והולכים כעני בוקר לרגלי צאת השמש בגבורתו, די הופעת האובייקטיביות הכללית והשלמה על כל חדרי רוח ונשמה. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא. מה זה המתמססים? ישנה סובייקטיביות רוחנית. התפיסה שלי, אני חי באיזה קונספציה, באיזה תפיסה, והיא תתמסס שאני אפגש עם הרוחניות האובייקטיבית. איך אני נפגש עם רוחניות אובייקטיבית? אנחנו נראה שלשם המאמר הזה צועד. אני נפגש עם הרוחניות האובייקטיבית על ידי אדם אחד שהוא מאמין, למשל. אני חי באיזה מין תפיסה מסוימת, סובייקטיבית, מצומצמת, צבועה באיזה צבע, אבל יבוא פה פתאום נביא, וזה יהפוך אותי לכל הכיוונים. אני יכול לדבר עד מחר על זה שככה אני משיג את הדברים, אבל פתאום שאתה נפגש עם מציאות של חיים חיה, אז האדם הוא מתהפך. אז תראו שלשם המאמר הוא מושך. הרב, הוא ידבר פה עכשיו על ההשפעה של האנשים האלה, שאתה נפגש בעצם עם גדולי האמונה. זה, בוא נראה לאן זה הולך. עברנו את החלק הקשה, בסדר? הפסיכיקה המציאותית מתגלה בהווייתה בחזיונות הבלתי מצויים של גדולי ההיסטוריה, אלה שהפכו באישיותם עולמות מלאים, מחקו תווים שהיו חקוקים בכוח ברזל בחלמיש צור, וחקקו תחתם אחרים חזקים ויפים מהם, ושינו בקלסטר הפנים של האנושיות כולה, או של סעיפים אחדים ממנה, הולכים ופועלים על כולה. אז פסיכיקה המציאותית, מה זה הפסיכיקה המציאותית? זה ההוויה הרוחנית מצד עצמה. היא מתגלה בהווייתה בחזיונות הבלתי מצויים של גדולי ההיסטוריה. מה זה חזיונות הבלתי מצויים? זה לא בלתי מציאותיים, אלא בלתי מצויים. הכוונה הנביאים. בשוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים, אומר דוד המלך. אז חולמים על שיבת ציון. איזה שיבת ציון? תקועים פה בגלות, בפולין או במרוקו, חנוקים תחת איזה מנהיגים מושחתים ועמים גרועים שבגרועים. לא, זה משך אותנו כל הגלות. או נביא הישראל שדיברו על חזיונות האלה, שהם בעצם הפכו להיות החלומות של האומה הישראלית. אנחנו חיים בתוך החלומות של הנביאים. אנחנו את ההוויה הרוחנית שהם השיגו דרך נפשם, דרך פיתוח של כוח האמונה שלהם עד לכדי השגת הנבואה, אנחנו חיים אותם. זה החלומות שלנו, אנחנו אין אדם כזה. אנחנו בעצם יודעים מה יהיה. אנחנו לא יודעים מתי יהיה, נכון? בערך. בערך יודעים גם מתי, בערך. בגדול. אנחנו לא יודעים בדיוק איך יהיה, בדיוק מתי יהיה, אבל יודעים מה יהיה, נכון? אין אדם כזה שחי בתוך חלומות ודאיים כאלה של הנביאים. אז הפסיכיקה המציאותית מתגלה בהוויתה בחזונות הבלתי מצויים של גדולי ההיסטוריה. אלה שהפכו באישיותם עולמות מלאים, כמו אברהם אבינו, לקח פטיש ושיבר את כל התבניות, מחשבה והזיות האלוליות שהיו נהוגות בימיו, והתחיל לקרוא בשם השם אל עולם, ושינה את כל ההיסטוריה. אין עוד אדם ששינה כמוהו, או אולי גם הוא ומשה, את ההיסטוריה כל כך. אלה שהפכו באישיותם עולמות מלאים, חרטו כאלה חריטה, כזאת חריטה גדולה על ההיסטוריה, מחקו תווים שהיו חוקים בכוח ברזל בכלל המשצור, כל מיני אמונות של אנשים ותבניות התנהגות, וחקקו תחתם אחרים חזקים ויפים מהם, מוצאים את העולם לחירות, ושינו בקלסטר הפנים של האנושיות כולה, או של סעיפים אחדים ממנה הולכים ופועלים על כולה. זאת אומרת, איפה אתה נפגש עם הפסיכיקה המציאותית, עם ההוויה הרוחנית מצד עצמה? בחזיונות הבלתי מצויים, בנבואות. הפסיכיקה ההווייתית. מובן, יש שאלות? כן, כן. מה השם רק? מה השם? כן. אני אגיד לך, הוא הולך פה ובונה מהלך מאוד מאוד עמוק. אולי זה מתחיל ככה. הפסיכיקה הכללית זה הרוחניות הכללית, הופעת הרוחניות הכללית. בסדר? והסדרים האלוהים שבהם מנהיג ריבונו של עולם את עולמו. עכשיו יש כאלה גיבורי גדולי אמונה שהם הם 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 חיים אותם, הם משיגים אותם, הם משיגים אותם דרך הצינור של האמונה. בלימוד ומחקר זה הכל יובש, זה הכל מבחוץ, אתה לא נפגש, אתה נפגש עם הדברים דרך זה שהאדם הוא מפתח את כוח האמונה שלו, נהיה צדיק וחסיד ובעל רוח הקודש. מאדם כזה ראוי ללמוד, כי הוא מכיר את הסדרים הרוחניים, הוא חי על פיהם, לכן נפתחים לו עוד סדרים ועוד סדרים. כל מחקר יבש זה מבחוץ, זה אתה לא נפגש. אם אתה מנסה להיפגש בשכל עם האלוהות, אתה מצמצם אותו, זה תחילת הפסקה. אתה פוגש רק את הסימנים החיצוניים של החיים. השכל הוא מאוד מאוד חלש ביחס אל האמונה. עכשיו, גדולי האמונה האלה, הם שינו ומשנים את המציאות. זה מה שהוא רוצה לומר, והוא מושך. אנחנו נראה דרך התחייה הזה, אנחנו נראה כל המאמר הזה, הוא מושך למקום שהכוח הזה הוא הולך וחוזר. הנבואה היא הולכת וחוזרת. אבל בשביל להבין את זה, צריך להבין מה ההבדל בין השכל, בין השכל היבש, המחקרי, החיצוני, ובין כוח האמונה. ותכף אנחנו נראה שכוח האמונה הוא גם יכול להופיע בצורה בוסרית, על אדמה מקוללת, עם סיגים, זה האלילות. בסדר? אז זה, עכשיו, יותר מובן, אני אתן לך כאילו תמונה כללית של המאמר, גם מה שראינו שיעור קודם, וגם לאן זה קצת הולך. והוא בעצם מעיין פה בצורה מאוד מאוד עמוקה, שנבין את הדבר הזה. המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה על ידי שאנחנו חיים אותו. ככל שאדם הוא יותר צדיק, הוא בעצם יותר חכם בסדרים האלוהים, יותר משיג את האלוהים, כדי שהוא יותר חי את אותו, יותר מיישר את עצמו על פי מידותיו, דרכיו. אז עוד ועוד נפתחים לו שערי השגה, והוא זה שראוי להניג, והגדולי האמונה האלה הם שינו את ההיסטוריה. אין השפעה כמו ההשפעה של עם ישראל על ההיסטוריה. כל הפילוסופיה זה כקליפת השום לעומת נביאי ישראל, לעומת הכוח הזה של האמונה, וגם יבוא היום אדם אחד, אדם אחד שיש לו חריזמה כזאת, אנחנו נראה לשם זה הולך, חריזמה, אבל שהיא לא בוסרית, כי גם לישו הנוצרי הייתה חריזמה, גם עליו הוא ידבר, וגם לשבתאי צבי הייתה חריזמה, אלא אדם באמת חריזמטי שהוא סולק משיגים, שכוח האמונה שלו הוא סוחף אחריו אנשים רבים, כל הדברים הקטנים נופלים, וזה פתאום אתה נפגש פה עם אור אחר, עם אור ששואב אותך לחיים הרבה יותר עליונים. לזה אנחנו מצפים. זה היה הרעיון של תנועת החסידות, תנועת החסידות בראשיתה. גם על זה הרב ידבר בהמשך. זה מאמר מאוד מאוד משמעותי. ספר הכוזרי אומר שאדם נפגש עם נביא, הוא מתהפך והופך לאדם אחר. זה משנה אותו מיד. אין סיכוי שהוא לא ירגיש בעצמו הרהורי תשובה עמוקים. כי הוא נפגש פה עם הופעת הרוחניות פה, בארץ. עם העולם הבא, פה. עם הדרכה האלוהית, עם מישהו שהשם מדבר דרכו. ואתה מרגיש את זה. מרגיש את זה בקירון אור הפנים שלו. מרגיש את זה בדברי, בכל, בהכל, אתה מרגיש, אתה גם מחויב להאמין לו. לא בגלל שאתה מרגיש, אלא כי הוא מוכיח את נבואתו. אדם שהעתיד פרוס לפניו. זה עוצמה אחרת של מפגש עם האלוהות. בסדר? אז לכאן זה הולך. הפסיכיקה המציאותית והכללית, זה הכל שמות ככה מתחלפים, אבל בעצם לאותו עניין של הסדר האלוהי של המציאות. הסדר הרוחני. הקדוש ברוך הוא נשמע את הכל. והגיבורי הרוחניות האלה, הם משיגים את זה, הם חיים את זה. בתור שהם נאמנים לנשמתם, לנשמת האומה, לנשמת הכל. הם שואבים חיים משם, זה קשר של חיים, צריך להבין. כשאדם חי את נשמתו, זה לא קשר שכלי, זה קשר הווייתי. הוא נאמן לעצמיותו האלית, הוא נאמן לאור השם שחי דרכו, שמפעם, שמפקה מבפנים, ופורץ החוצה, דרך ההתנהלות שלו. זה נפשות מסוג אחר. לשם אנחנו מנסים למשוך, זה לשם, זה דרך התחייה. בסדר? זה המהפכה שתתחולל, זה דרך הכוח הזה. כוח האמונה. ברור? בסדר? לא דרך פרשננו לענייני פרשננו. זה לא מושך אף אחד. אלא את האדם שחי את האלוהות. שהוא כל כך הכשיר את עצמו בצדקות, בחסידות, בכלליות, בכל המידות הטובות. מושכני אחריך נרוצה. הפסיכיקה ההווייתית המצויה, זה אני ממשיך. הפסיכיקה, בפשטות פסיכיקה זה כבר נפשיות, נפשיות, אבל על כל החוקים שלה, כל ההופעה שלה, בסדר? אז הפסיכיקה ההווייתית המצויה בפועל, ושופעת שפע כוח, לא זו שמצטיירת או מתעלמת בצלים של מדע והשכלה שטחית או עמוקה, מתגלה היא רק באדירי הכוח שבעולם, האזורים בגבורת אלוהים, היודעים לשוט בים הגדול של חיי האמונה. אז עכשיו אני הקדמתי פה את מה שהרב אומר, הוא מסביר בעצם הפסיכיקה ההווייתית, הסדרים הרוחניים, הסדרים הפועלים, נשמת הכל, אז המצויה בפועל ושופעת שפע כוח, לא זו שמצטיירת ומתעלמת בצללים של מדע והשכלה שטחית או עמוקה. זאת אומרת, לא משהו שאתה נתפס איתו בחוש, אתה תופס אותו בחוש, שאתה מצלם אותו, שאתה חוקר אותו במיקרוסקופ או בטלסקופ, או בהבנות שכליות פילוסופיות יבשות, אלא הנפשיות הזאת היא ששופעת דרך הצינור הנשמתי, שאדם חי אותה דרך צינור נשמתו. אז לא בצינור השכלי או החושי, אלא בכוח האמונה. מתגלה רק באדירי הכוח שבעולם, האזורים בגבורת אלוהים היודעים לשוט בים הגדול של חיי האמונה. מדובר פה על נביאי ישראל, כן? וחכמי ישראל, שבכל הדורות, הגדולים שבהם, אדירי הכוח שבעולם, האזורים בגבורת אלוהים, היודעים לשוט בים הגדול של חיי האמונה. איך הם יודעים לשוט? הם יודעים כי יש להם מפה ביד, זאת התורה. והים הזה מתראה בפניהם עוד ועוד, משיגים עוד ועוד. אמנם, הקולטורה המדעית, הקולטורה זה תרבות, המיוסדת על המושכלות הקרובות והחושים הברורים, והמוסר הטבעי היוצא מהם, ועל פי השפעתם, מכשירים את האנושות, שתוכל לספוג אל תוכה שפעת תורה של הפסיכיקה הרוחנית הכללית, ואז תקבל המגמה הקולטורית של השכל, החוש והמוסר החומרי, אומץ רב וסידור אלוהי מבוסס, חודר וקיים. מה אומר הרב? שהתרבות המדעית, שמיוסדת על מושכלות קרובות הכוונה, זה לא הסדרים האלוהים הרזיים שנתגלו למשה רבנו, או לרבי שמעון בר יוחאי, או לנביאי ישראל. אלא זה מושכלות קרובות, דברים שאתה תופס בחוש, הבנות פסיכולוגיות, החושים הברורים והמוסר הטבעי, כל מיני מידות טובות. גם הפסיכולוגים, אני יודע, הפילוסופים, עוסקים במוסר טבעי ודברים כאלה. היוצא מהם ועל פי השפעתם מכשירים את האנושיות. כל זה, זה שייך לדרך ארץ שקדמה לתורה. זה מזכך את השיגים השכליים, זה מכשיר את המחשבה להיות מקבלת תכנים ברורים, בהירים. זה מין דרך ארץ שקדמה לתורה. מידות טבעיות. אתה לא יכול להאיר את העולם שהוא כולו שופכי דמים ואנשים מושחתים וגנבים. אתה לא יכול להעביר שיעור באמונה לאנשי סדום, נכון? אבל אנושות שהיא יחסית מתוקנת, שהיא עוסקת במדע, עוסקת בפסיכולוגיה, במוסר טבעי, זה מכשיר אותם, זה לא תכלית הכל. אז זה מכשיר את האנושיות שתוכל לספוג אל תוכה, שיפעת תורה של הפסיכיקה הרוחנית הכללית, ואז תקבל המגמה הקולטורית של השכל, החוש והמוסר החומרי, אומץ רב וסידור אלוהי מבוסס חודר וקיים. כלומר, האמונה היא תופיע על גבי תרבות שיש בה דרך ארץ, יש בה ישרות של סכר, יש בה חוש מוסרי וחומרי, אבל אז היא תקבל אומץ רב וסידור אלוהי מבוסס חודר וקיים. במקום שנגמר השכל, שם מתחילה האמונה, במובן הזה של מה שאתה יכול להשיג בשכלך, זה מאוד מצומצם, זה מוגבל. האמונה זה לא מתחת לשכל או בניגוד לשכל, אלא זה קומה מעל זה. וזה ייתן כוח גדול לכל האנושיות, לכל ההתנהלות העולמית. לא כן, אם שפעת האור באה בלי סלילת דרך של התרבות השכלית והמוסר הרגיל, אז הורה זאת תחולל רק מחשכים. מה אומר הרב קוק? הוא אומר פה ככה, שבעצם האור של האמונה, אם הוא יופיע על בלי סלילת דרך של התרבות השכלית והמוסר הרגיל, בלי דרך ארץ שקדמה להכשרת האנושות לקבל תכנים יותר גבוהים מדרך ארץ, טבעית כזאת, אבל בלי זה, זה מחשכים גדולים. כמו שאומרים, תלמיד שאינו אגון, הם מכניסים אותו לבית המדרש, נכון? אתה לא יכול ללמד אותו. קודם כל, שלא מידות טבעיות, שלא יגנוב, נכון? זה כל אחד מבין, שלא יהיה מושחת. אנחנו מדברים פה, לא הכוונה, תלמיד שאינו אגון. כל אחד יש דברים לתקן, אבל הכוונה שיש פה פערים גדולים מאדם מן השורה. בסדר? הוא מושחת. אז אתה לא יכול ללמד אותו אדם כזה תורה. קודם כל שיעבוד לדברים יותר בסיסיים, ואם מלמדים אותו אמונה, זה הופך להיות איזה עיוות כזה מפלצתי. אז יוצא שהתרבות, איך הוא קורא לזה, הקולטורה המדעית, עוסקים אנשים מהנדסים, אנשים חוקרים, יש מידות טבעיות, זה מכשיר את האנושות. מצוין. אבל בלי זה, זה רק מחשכים. עכשיו תראו, עכשיו הוא בעצם הולך לפתח את הנקודה הזאת. מהתפרצות ההורה הרוחנית ההווייתית, מחוגה על אדמה בלתי מעובדה, בא הצד האחור של האליליות. ועל כן הביאה לידי דמיונות כוזבים, ויצרי לב רעים למעוד, ומסריגי גפן סדום זאת, לא נתארה האנושיות עד היום. כלומר, כשיש כוח של האמונה, שהוא קיים בכל אדם, כל אדם יש לו בקשה לקרבת אלוהים, זה הכוח הכי חזק של הנפש, הרב קוק כותב, פה במאמר קרבת אלוהים. זה עצם הנפש, אחר כך הוא מסביר שמה. בקשה היא קרבת אלוהים, אבל אם הבקשה הזאת וקרבת אלוהים היא מופיעה, כוח האמונה הזה מופיע אדמה בלתי מעובדה, אז מופיעה אלילות, אליליות. אם אני מנסה לזרוע עכשיו על אדמת בור, שיש עליה סלעים, יש עליה קוצים, יש עליה עליות וירידות, היא לא חרושה, יצא מזה משהו טוב. אם אני מפתח עכשיו את כוח האמונה שלי, אם מפתח את כוח האמונה שלו על בסיס של מידות לא טובות, של שכל רפה, של הזיות, אז יוצא מזה בעצם אליליות. אליליות זה לא רק טעות שכלית, זה השחתה של כל החיים. העמים האליליים, הרי אדם הוא לא אוהב לעשות רע ולהרגיש עם זה יסורי מצפון. העמים האליליים בעצם היו מפתחים אידיאולוגיה של רשע. ואז האדם הוא פטור מיסורי המצפון שלו. אומרים לו, אתה מחפש זימה, מחפש רצח. אז יש את האליל הזה, שעבודת האליל זה להיות אכזרי. עבודת האליל השני זה להיות שטוף בזימה. וזה דמיונות כוזבים ויצרי לב רעים למעוד. מסריגי גפן סדום זאת לא ניתרה אנושיות עד היום. גם היום יש אידיאולוגיות כאלה, זה אמנם לא עם הכתרת כתורת ופולחן קורבנות במקדש האלילי, אבל בעצם היסוד הנפשי הוא נשאר, שבתרבות המערב יש היום יסודות כאלה של האדם, יש לו אידיאולוגיה שמכשירה את החטא. הוא משוחרר מכל יסורי מצפון. הוא בעצם היה פילוסוף אחד, ניטשה, שהוא אמר, אל תבוא אליי עם רעיונות כאלה שיש אמת, יש טוב, יש מוסר. מה שאני רוצה זה האמת. ואני חייב לחיות את האמת שלי עד הסוף. ואם אני לא אהיה נאמן לאמת שלי, לרצון שלי, אז אני נכה, אני חיוור, אני מסכן. אני חייב לצאת עם האמת שלי בכל הכוח. היטלר, ימח שמו וזכרו, הוא הלך עם המקל של ניטשה, שהגיע אליו דרך אחותו של ניטשה. כלומר, הנאציזם זה פיתוח של המחשבה הזאת, של אני חייב לחיות את האמת שלי עד הסוף. זה פראות אלילית. ויש היום גם כן בגרמניה תנועות כאלה. ככה אמרו לי, לא שמעתי את זה אף פעם. איזה להקת רוק כבד כזאת שאומרת, תנו לנו להשתולל, תנו לנו לחיות. אל תחנקו את העם הגרמני. תנו לנו להיות מי שאנחנו. זה בליווי של מוזיקה מכוערת. אז זה סוג של אליליות. אליליות בעצם חדשה. זה נקרא נאו-פגניזם. אז הנאו-פגניזם זה בלי מקדש או כתורת או קורבן, אבל זה אותו יסוד נפשי. של אני עובד בעצם את עצמי. אני עד הסוף משחרר את הנטיות הנמוכות שלי. או לא קוראים לזה נטיות נמוכות. אומרים לזה, לא, אתה חייב את זה לעצמך. אתה חייב לצאת מהארון, אין לך מה להתבייש. תהיה אתה עד הסוף. אין בזה כל פסול וכל רע. זה יושב על אותו יסוד. ברור הנקודה הזאת? אז זה מה שאומר פה הרב קוקו, מסרדי גפן סדום זאת לא ניתרה אנושיות עד היום. זאת אומרת, זה הכוח של האמונה, אבל הוא נופל על אדמה בלתי מעובדה. אז הוא תופס כל מיני תכונות שונות וקריקטוריות, הוא אומר פה תכף. בוא נקרא את המשפט הבא. גם היום לא הגיע עדיין התרבות למידה זו שתשכון אגב, מה שאמרתי לכם על היטלר, ימח שמו וזכרו, הוא כותב את זה, יש לו יומן של הפסיכיאטר שלו, והוא כותב שם דברים, אז הוא אומר, אלוהי היהודים הוא אלוהי המוסר, ואלוהי הגרמנים זה אלוהי הטבע, וכל עוד לא ינצח אחד מהם, קיימת מלחמת עולמים. מה זה כוונה אלוהי הטבע? כוונה, תן לי להיות טבעי, תן לי להיות מי שאני. אל תבוא ותגיד לי, יש מוסר. הוא אמר, היהודים הביאו שני מומים לעולם, מום גופני ומום רוחני. מום גופני, ברית המילה. פרשת שבוע. מח שמו. ומום מוסרי, זה המוסר. כי זה חונק אותנו. לא נותנים לנו להשתולל. לא נותנים לנו לחיות עד הסוף. זה צריך להבין, זה אמונה. הוא היה אדם מאוד מאמין. הוא היה אדוק באמונה שלו. היטלר, שמעת עליו פעם? ממח שמו, זכרו. זה לא חייב להופיע רק באופן כזה של רצח ושיגעון. זה יכול להיות באופי, במקום של פורקן היצרים. של השתוללות של כל הנטיות הכי רשעיות. של זימה. עד היום יש דברים כאלה. קשים. האדם מגדיר את עצמו. הפוסט-מודרניזם. זה גם יונק משם. פוסט-מודרניזם שלנו. האדם הוא מגדיר את עצמו. לא... אל תבוא ותגיד לי שנולדתי, אני מגדיר את עצמי. מגדיר את הזהות הלאומית שלי, המינית שלי, הדתית שלי, הכל אני מגדיר. ואני משתחווה למה שהגדרתי. אני עובד את האליל שיצרתי. תראו רגע, אני אגיד לכם, אני רוצה שפשוט הדבר הזה יהיה מובן. מה שהרב אומר פה הרב, שהאנושות היא לא נתערה מזה. היום יש אליל חדש כזה, הרב טאו כותב על זה, שנקרא בעל זבוב. מה זה בעל זבוב? בעל זבוב, הגמרא במסכת שבת אומרת, כל אחד עושה לו דמות עירתו, ובשעה עושה לו מין אליל כיס כזה, ובשעה שנזכר בה, מוציאה מכיסו, מחבקה ומנשקה. זה הגמרא במסכת שבת. כלומר, בעל זבוב זה מין אליל כיס כזה, וכל אחד שהוא נזכר בה, יש לו אותו בכיס. איך אומרים, לא צריך ללכת שם על המקדש האלילי, יש לי את זה בכיס. חבק, מנשק. היום כל אחד בונה לעצמו את סולם הערכים שלו ומשתחווה אליו. זה מה שהעולם המערבי היום נמצא בו. אדם בונה לעצמו את האני מאמין שלו. זה אותו כוח של אמונה. אתם מבינים? אדם הוא מאמין. אבל זה כוח האמונה שנופל על אדמה בוסרית. הוא כותב את זה ביחס אל ההתנתקות שהייתה. ההתנתקות, איך אדם מסוגל לפנות יהודי מביתו? איך הוא מסוגל? לא, כי הוא מאמין. אותו דקדוק שאתה מדקדק בשולחן ערוך בסעיפים הקטנים האלה, כי יש לך כוח של אמונה, אז המאמינים שם הם היו מדקדקים בדמוקרטיה, באליל השלום. אני משתחווה אלה, אני מוסר את הנפש, כי בזה אני מאמין. אתם מבינים? אליליות זה לא דבר שפג מן העולם, הוא רק פשט צורה ולובש צורה חדשה. אותו כוח של אמונה של האדם שהוא עובד את השם בכל הכוח קיים, אבל לפעמים דברים מאוד נמוכים. לפעמים אמרתי לכם דברים שמכשירים את כל פורקן היצרים, לפעמים דברים שהם נראה לך שזה שיא הערכיות, אבל אתה שובר פה כל כך הרבה ערכים בדרך. לא! מפנה בנחישות וברגישות. אתה מאמין גדול. שאלה רק במה אתה מאמין. אז יוצא פה ככה, גם היום לא הגיע עדיין התרבות למידה זו שתשכון סימפתיה אלוהית של הטוב המוחלט, בעומק הנשמה של האורגנים הקיבוציים, ועל כן הקשר האלוהי שבקרבם הוא אל זר ואל נחר, שקורנה לו תכונות משונות וקריקטוריות. מנינו רואים בהם גם עכשיו סימני רשע ועריצות, ומהות המוסר הולך ומתמסמס ונעזב מלבבם. זאת אומרת ככה, תראו, אם היחס אל האלוהות הוא יחס נכון, יחס של אהבת הטוב, שאתה חושף את הטוב האלוהי בך, יש לך סימפתיה אל הטוב המוחלט, אתה חושף את נשמתך, בסדר, זה תייצר פה תנועה של אדם מאמין בדבר גדול, בדבר אמיתי. וזה פיתוח של כוח האמונה, פי התורה וכו', מצוין. אבל אם האדם הוא לא מאוהב בטוב, הוא לא מחפש את החוויה, הוא לא מחפש להיות מוסרי, הוא מחפש ידיעות, או שהוא מחפש אקסטזה דתית, אז הופך להיות קריקטורה. כלומר, האליל שהוא מצייר לעצמו, הוא סוף סוף מה שהוא בעצמו בנה. אתם מבינים? כמו הנצרות, למשל. היום האדם הנוצרי הוא לא אדם מוסרי. הוא אדם שמתוודא על החטאים שלו ביום ראשון, וחוזר אליהם בשבוע הבא עוד הפעם. הוא לא אדם שהתפתחת לו סימפתיה לטוב האלוהי המוחלט, בעומק הנשמה. אז יוצא שהקשר אל האלוהי הוא לא שאתה חי אותו, כמו ביהדות, אלא יש לך איזה אל זר ואל נחר, שקונה לו תכונות משונות וקריקטוריות. מה זאת אומרת אל זר ואל נחר? אמרתי לכם שהמפגש לנו עם האלוהות זה לא על ידי השכל, אבל אצלהם זה כן. הם מגדירים אותו, הם בונים לעצמם איזשהו אליל ומשתחווים אליו. וזה יחס מאוד חיצוני. כלומר, האדם הנוצרי הוא מאמין שיש איזה מישהו בשמיים כזה שבחוץ שם, שצריך לעבוד אותו שם בחוץ. זה לא היחס של היהודי. וככה גם האסלאם. הרב כותב באורות שאין בין המוסלמניות לנצרות, אלא אליליות חיץ הגיוני. כלומר, כמו אמרתי לכם את זה שיעור קודם, כמו שהנצרות בנתה לה איזה אל זר ואל נחר, הגדירה שם איזה פסל ותמונה, ככה גם באסלאם. למרות שהם לא עושים פסלים במסגד, אבל במחשבה שלהם, כן, בכוח האמונה שלהם, כן. יש להם משהו חיצוני שהם משתחווים אליו, הכל בחוץ כזה, הוא מכניע את הכל. היהדות, אנחנו חיים את האלוהות. אנחנו לא חושבים עליו. אנחנו חיים אותו. וזה בא על בסיס של דרך ארץ שקדמה לתורה. זה בא על אדמה מעובדה. אדמה שיכולים להיזרע עליה זירי האמונה, וזה יפריח את הכל. זה לא משהו מעוות שקונה תכונות משונות וקריקטוריות. כל אדם יש לו כוח של אמונה, יש לו בקשה לקרבת אלוהים, אבל צריך לקבל הדרכה איך לעבוד את השם. רק עם ישראל הוא קיבל הדרכה. אז מה, האנושות אין לה, העמים אין להם תקנה? יש להם תקנה, שיבואו ללמוד מעם ישראל, שיקיימו שבת בני נוח. יש להם הרבה מה ללמוד, אבל ברגע שהם בעצמם יוזמים, אז זה הופך להיות איזה מין תעשייה כזו של המצאה, של אלילים, של דתות כאלה שממלאות עכשיו את העולם, שזה בסך הכל מקסימום חיקוי מזויף של היהדות, מבחוץ, אל זר ואל נחר. אתם מבינים? זה מאוד מסובך. וזה הכל, הכל מתחיל מזה שכוח האמונה הוא מקבל ביטוי בלי בסיס של מוסר, בלי בסיס של דרך ארץ שקדמה לתורה. אז, ואז זה מקבל יתר כוח, עוד יותר, עוד יותר דלק, כן? עוד יותר דלק. אם אדם הוא מושחת והוא עכשיו גם מאמין, אז הוא הופך להיות סופר מושחת, כי עכשיו הוא עושה את זה בשם הדת. עד עכשיו הוא עשה את זה בשם המידות הרעות. עכשיו הוא עושה את זה כבר בשם האל. זה מאוד מאוד מסובך. טוב, עד כאן להיום. אולי אני אגיד משהו, רק אסיים בנקודה טובה. הוא אומר, אבל מורשת פלטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל. כלומר, יש תקנה לעולם, אל תהיו בדיכאון. יש תקנה לעולם, בשביל זה עם ישראל בא לעולם, שהסימפתיה האלוהית נמצאת בחוגה הפנימי של כנסת ישראל. אבל זה כבר אנחנו נראה בשבוע הבא. בסדר? חזקים וברוכים תהיו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.